טוב. נשים יקרות, אני ממש מקווה, בתחילו אורחים ושההקלטה נשמרה. זה ממש תפילה כל פעם מחדש. והיום אנחנו מתחילות בספר של 12 פרקים, אבל הוא ספר גדול בתוך 12 פרקים. הספר הוא ספר דניאל. אנחנו נתחיל עם הקדמה. בבקשה, אפשר להסתכל, אבל אני מקדימה ואומרת, ספר דניאל, מפרק ב' יש לנו עד פרק ח' שישה פרקים שהם בארמית, ואנחנו נסביר גם למה, אבל ברשותכן אני מעדיפה, כדי שנרוץ יחד בספר ונבין את מה שעומד לפנינו. יש ספר שנקרא דניאל, ודאי אתן מכירות אותו, דניאל איש חמודות ועזרא הסופר, שכשאנחנו נגיע לפרקים שהם בעצם בארמית, אנחנו נקרא את התרגום בעברית. למרות שהתרגום יש לו עוד תוספת של אגדות חז"ל, שהן בעצם מדברות ומרחיבות טיפה. אבל אנחנו, כדי שאנחנו נוכל להתנהל בזריזות, אז אנחנו נתחיל.
אבל למה זה נכתב בערבית?
אנחנו תכף נסביר, השאלה מצוינת ואנחנו נידרש אליה. אם כך, אנחנו מתחילות בפרק א', בפסוק א', בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בנבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. יש לנו שאלה כבר להתחלה, משהו פה לא ברור, מפני שבספר ירמיהו אנחנו מבינים שבעצם המלך נבוכדנצר מלך בשנה הרביעית של המלך יהויקים. אז זאת אומרת, איך אנחנו מבינים את הסתירה הזאת? וכדי שאנחנו נבין את הסתירה הזאת, אנחנו צריכים טיפה להרחיב מבט ממעוף הציפור על התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אנחנו מתחילים עם המלך יאשיהו. המלך יאשיהו היה המלך האחרון הצדיק במלכות יהודה. אחרי המלך יאשיהו אנחנו פוגשים את הבן שלו הראשון, יהואחז. יהואחז הוא בעצם מלך רק 3 חודשים, ואם אנחנו זוכרות, המלך יאשיהו חי בזמן שהמלכות הגדולה בעולם הייתה מצרים, ומצרים היא מתגוששת עם מלכות חדשה שעומדת לעלות על במת ההיסטוריה, בבל. אנחנו מוצאים את פרעה נכו, הוא רוצה לעבור דרך ארץ ישראל להילחם עם נבוכדנצר. ויאשיהו נגד, בוודאי. ויאשיהו היה כל כך צדיק, הוא לא רצה שפרעה נכו יעבור בארץ ישראל. הוא אמר, מה, אם הוא רק יעבור בארץ, למרות שהנביא אמר לו שיאפשר לו, ירמיהו היה אז הנביא, למרות שהנביא אמר לו שהוא יוכל, שייתן לו לעבור, הוא פחד, האווירה, חיילים, תרבות אחרת, יעברו בארץ, איך זה ישפיע? הם יקנו את הצידה שלהם מהתושבים. הוא לא רצה שום השפעה זרה. הוא לא נתן, יצא נגד פרעה נכו להילחם בו. ובקרב שהיה בין יאשיהו לפרעה נכו, יאשיהו נהרג. עכשיו פרעה נכו הוא זה שכרגע הוא השליט הגדול. הוא ממליך במקום יאשיהו את הבן שלו, יהואחז. הוא ממליך אותו במשך 3 חודשים, יהואחז מורד בו. הוא עולה על יהואחז, מגלה אותו למצרים, ושם במצרים יהואחז מסיים את חייו. במקום יהואחז, הוא ממליך, פרעה נכו, מלך מצרים, ממליך בן שני של יאשיהו. לבן הזה קוראים יהויקים. יהויקים בעצם מולך 11 שנים. אליקים, והוא משנה את שמו ליהויקים. עכשיו אנחנו טיפה, כדי להבין, כשכתוב בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, רגע, בנבוכדנצר מלך בבל, חז"ל מבררים לנו, לא מדובר על השלוש שנים הראשונות של, של המלוכה של יהויקים, כי לא רק בשנה הרביעית שלו מתחיל נבוכדנצר למלוך, אלא מדובר על השלוש, בסוף השלוש שנים שבעצם יהויקים מורד במלך נבוכדנצר.
בסוף של
ה-11? בסוף של ה-11. 5 שנים הוא בעצם מולך מכוחו של פרעה נכו. אחרי 3 שנים שהוא נכנע לנבוכדנצר, הוא מתחיל למרוד בו. 3 שנים הוא בעצם פורש, מסיר את עול הכיבוש הבבלי מעליו. בסוף 3 שנים של 11 שנים, אז בעצם הגיע נבוכדנצר לירושלים, הוא לוקח את יהויקים, הוא לוקח אותו איתו לכיוון בבל, בדרך הוא נהרג, יחד איתו הוא לוקח את כבודת הנכבדים בעם ישראל, שנקראים גם החרש והמסגר. אנחנו נקרא את הדברים במלכים ב' בפרק חף ד' בפסוקים מתתוו עד י' ז', ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך וצריסה ואת אילי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה. ואת כל אנשי החיל 7,000 והחרש והמסגר 1,000 הכל גיבורים עושי מלחמה ויביא מלך בבל גולה בבלה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו. אנחנו פוגשים עכשיו, זה במלכים ב' פרק חף ד' פסוקים ט' ז' עד י' ז'.
יש לי שאלה רגע, היה לזה שהוא לא נתן למלך מצרים לעבור, ושיהויקים החליט למרוד בבבל. זה היה עם הסכמה של הקדוש ברוך הוא, או שזה עשו, או שגם יואחז וגם זה עשו נגד הרצון?
אז זהו, אנחנו מוצאים שמיושיהו, כל המלכים שאנחנו עכשיו מדברים עליהם, יואחז, יהויקים וצדקיהו, שהם הבנים בעצם של יאשיהו, חוץ מהבן שמלך 3 חודשים, הבן של יהויקים, כולם לא היו מלכים צדיקים. אז אנחנו לא שומעים שהנביא מדבר איתם. אחר כך אנחנו מוצאים את ירמיהו מנסה לדבר על ליבו של צדקיהו, גם מיהויקים, יש לנו נבואות, שיחזור בתשובה, שיש עוד דרך למלט את הרעה, ולמרות זה, אין חזרה בתשובה, באופן ממלכתי.
בעצם זה שהם מרדו, או שהם התנגדו, זה לא היה בהסכמה של ירמיהו, או הקדוש ברוך הוא, לא יודע.
נכון, מפני שבאמת, אם אנחנו זוכרות, שהלא נבואה של פורענות יכולה להפך לטובה, אם אנחנו חוזרים בנו. נבואה לטובה היא לא מתהפכת לנבואה של פורענות. והנביא ירמיהו, הוא אומר לנו, בפניו העתיד גלוי, הוא אומר לנו שאנחנו ניפול ונצא לגלות, ואנחנו לא מאמינים שזה יקרה, איך יכול להיות כזה דבר? שבית המקדש, בית השם, יחרב. אז אם ככה, אנחנו מוצאים פה חולשה באמונה של דברי הנביאים. בוודאי, יש לנו את ישעיהו, יש לנו את ירמיהו, אחר כך יחזקאל, אנחנו נמצא אותו שהוא מלווה אותנו כבר כשאנחנו בגלות. הוא מנבא מנהר כבר, מבבל. עכשיו, בין האנשים, בין האלה שמגלה, אנחנו מוצאים פה גלות ראשונה, את הגלות הזאת זה הגלות של החרש והמסגר, מובאים גם ילדים מאוד מיוחדים לבבל. בין הילדים האלה אנחנו נמצא את דניאל. בני כמה היו הילדים האלה? אומרים המפרשים בני 15. עדיין אין בהם מספיק דעת בגיל 15. הם נלקחים לשלוש שנים להתחנך בחצרו של נבוכדנצר, לרכוש גם מדע ולרכוש גם את השפה הכסדית, הבבלית. למה? תכף אנחנו נראה למה. אם כך אנחנו ממשיכים בקריאה שלנו. ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוקים, ויביאם ארץ שנער בית אלוקיו, בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. חלק מהכלים של בית המקדש כבר מובלים לבבל. זאת ההתחלה. ויומר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. מה בעצם רוצה מלך בבל? הוא מחפש יועצים. אבל כדי שהיועצים הטובים האלה יהיו נאמנים לו, הוא רוצה להכשיר אותם, שהם יהיו גם חכמים בהלכות מדינה, בפוליטיקה, וגם שהם ידעו את השפות, הוא ידעו את השפה של הארץ שאותה הם משרתים עכשיו, את המדינה. וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך, ומיין משתב, ולגדלם שנים שלוש, ומקצתם יעמדו לפני המלך. עוד מעט אחרי שלוש שנים הוא יעשה בחינה. הוא יראה מבין כל הילדים שבעצם התחנכו בשלוש שנים האלה, מי יותר ראוי לעמוד לפניו ולעזור לו. או ביהודה, הלא אנחנו יודעים שנשארה שם עדיין, עם ישראל נשאר שם, עוד מרבית עם ישראל נשארים ביהודה, יש לנו רק את הגלות הראשונה של יהויקים, או לעזור לו בחצר שלו בבבל. ויהי בהם, ולמה הוא רוצה לתת להם מאכלים מיוחדים? אומר אחד המפרשים שהמאכלים הטובים מחדדים את השכל. היום אנחנו יודעים, כל תנועת הצמחונות, הטבעונות, מדברים על מאכלים בריאים, כי זה יש בזה בהירות הדעת. כשהגוף מאוזן במזגים שלו, ממילא גם יש צלילות הדעת. פסוק ויהי בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. הם היו בעצם ממשפחת המלוכה, משפחת בית דוד. וישם להם שר הסריסים שמות, וישם לדניאל בל שצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. נשים לב שבל שצר, בל זה שם של עבודה זרה, של הבבלים. שצר זה חוכמה. מעניין. נכון, הנכד שלו של נבוכדנצר, אנחנו נפגוש אותו, קראו לו בלשצר. ומעניין שהשם שהוא נותן לו מקביל במשהו לשם שלו, דניאל. דן זה דין אמת, מתוך חוכמת האלוקים שבו. דן מתוך אל חוכמת האלוקים. ולמה הוא משנה, הוא משנה את השמות. יש פה תהליך של איזושהי התקרבות חזקה לתרבות אומות העולם. גם במאכלים, הוא רוצה שהם יאכלו מפת בג המלך, גם בשמות וגם בלשון. הם שלוש שנים לומדים את לשון בבל. עכשיו בואו נראה מה מחליט לעשות דניאל. וישם דניאל...
מה שעם ישראל נזהר במצרים?
ובדיוק את
חשבתי. שמות, כן. אז לא שמות אותם, שמותם ושפתם ומגושם או משהו כזה?
נכון, נכון, נכון. כאן לא מוזכר הלבוש, אבל אנחנו מוצאים פה שני מרכיבים מאוד מאוד חשובים, ותכף נראה גם את המרכיב השלישי, שעדיין אנחנו לא יודעים עליו, שזה הפת בג של המלך והיין של המלך. וישם דניאל על ליבו, הוא עכשיו מתמודד עם סוגיית המאכלים, נכון? וישם דניאל על ליבו, אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתב, ויבקש מסב הסריסים אשר לא יתגאל. ויתן, אמר, אנחנו לא רוצים לאכול את המאכלים האלה. ויתן האלוקים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. אחד המפרשים אומר שלפעמים מתנוצצת באדם איזושהי תחושה שיש גדולה באדם שמולו. איפה יש עוד פעם את החזרה הזאת? אצל אסתר.
מגילת
אסתר. מי שהיה, איך קראו לה שר הסריסים, שהוא זה שנותן לה את מנותיה, הגי, אז הוא משנה אותה לטוב עם המנות, למרות שהיא לא מבקשת שום דבר. הוא מרגיש שהבחורה הזאת ממנה תשמח מלכות. וגם פה אנחנו מוצאים את ה... את... רגע, איך קראו לו? יש לו שם, רק רגע, תכף אנחנו נמצא אותו, רגע איפה הוא נמצא לנו?
עוד היה אשפנז,
אשפנאי?
פסוק ג'
פסוק ג' לאשפנז, שרב שריסב, תודה רבה. ויתן פסוק ת' ויתן האלוקים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים, ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את ראשי למלך. אתם לא תאכלו את המאכלים הטובים, אתם תוך 10 ימים אפשר לראות בדמות של האדם אם הדמות שלו יותר חיוורת, יותר חלושה. ויאמר דניאל אל המלצר אשר מינה שר הסרגסים על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, נעשנה את עבדיך ימים 10. הוא לא סתם אומר 10, בעשרה הימים האלה ניכר על תווי פניו של האדם האם הוא באמת אוכל משובח או לא. ויתנו לנו מן הזרונים ונוכלה ומים ונשתה, זרונים קטניות למיניהן. ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך, ואשר תראה עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים 10. ומקצת ימים 10 נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האוכלים את פת בג המלך. ויהי המלצר נושא את פת בגם ויין משתיהם ונותן להם זרעונים. עכשיו מה חושב דניאל? באותו זמן עדיין אין גזרה על יי נסך ועל פת בג. מתי יש את הגזרה? אומר הרמב״ם ש...
סתם ינום וזה, זה רק שהייתה גלות.
נכון, זה כתוב, זה מופיע במסכת, רק רגע. F1. אחד. אומר הרמב״ם שאומנם לא נגזר, עדיין לא נגזר, אומנם יין עדיין לא נגזר שלא לאכול יין נוכרים, נראה שמדובר פה על שמירה, רגע, המקור הוא, רגע, איפה כתבתי את המקור? רגע, כן, במסכת עבודה זרה, אמרו חזל, על שתיית יין נסך, והרמב״ם מלמד, בהלכות מאכלות אסורות, פרק י"ז שכתב, ויש שם דברים שאסרו אותן חכמים, ואף על פי שהן לא, שאין לאיסורן עיקר מן התורה, גזרו עליהן כדי להתרחק מן העקום, עד שלא יתערבו בהן ישראל ויבואו לידי חתנות. דניאל עושה חשבון. הוא אומר, אנחנו עכשיו נלקחנו, זאת הגלות הראשונה של עם ישראל. הוא אומר, יש פה איזשהו שינוי שנבוכדנצר מוביל אליו. הוא משנה לנו את השם, הוא משנה לנו את, את השפה, והוא גם רוצה לשנות לנו את ההתקרבות לגויים. המאכלים האלה מקרבים אותנו. עוד לא הייתה מסכת עבודה זרה אז, כי אנחנו מדברים על התקופה של תחילת הגלות. והוא אומר, אני לוקח על עצמי להימנע מהקשר אל הגויים, כדי להיות לסמן לכל היהודים שאחר כך יצאו לגלות שעלינו להתרחק. ואכן באמת אנחנו יודעים שההתקרבות הזאת עם הגויים היא ערערה את הזהות שלנו, את היכולת שלנו לעמוד על העצמיות שלנו. היו חתונות עם בנות הגויים, שאחר כך אנחנו נמצא בספר עזרא, שעזרא מכנס את ישראל ומבקש מישראל להיפרד מהאנשים הנוכריות ומהילדים שנולדו מהן. והוא צופה למרחוק, דניאל. עכשיו נשאלת עוד שאלה, למה דניאל בעצם צריך היה לגלות בעצם בגלות הראשונה של יהויקים? התשובה היא שדניאל בעצם מסרטט את הדרך ומכין כבר את התשתית לגלויות האחרות שיבואו, והמעמד שלו מתייצב בחצר המלך של נבוכדנצר.
נשלח עוד ילדים
מעוד
עמים לחינוך
מחדש
הזה?
מה שאנחנו פה רואים זה שמיהודה נשלחים היהודים, הילדים. זה מה שאנחנו רואים, שהם נשלחים מבני יהודה, מבני המלוכה. היו הרבה ילדים.
הרבה ילדים מיהודה?
מיהודה.
הוא רוצה לבחור את הטובים.
כן, כן, הוא עכשיו מחכה.
זה משהו מאוד מעליב מבחינת הבבלים. שהוא לא לוקח ילדים
בבלים,
לקדם אותם.
מה שמעניין, איך שהגויים, אז יאמרו הגויים, הם שמים לב שיש בעם ישראל נאמנות גדולה לכל מי, הם לא ימרדו. דבר שני, הם חכמים מאוד. אני יודעת שהיום בקוריאה יש גויים שרוכשים את התלמוד, ללמוד תלמוד, כדי לחדד את השכל. הם אומרים, אנחנו רוצים להיות חכמים כמו היהודים. מה הם לומדים היהודים? גמרא. אז טוב, בבתים שמכבדים את עצמם הם רוכשים את הגמרא שלנו. הם לא מבינים שזה מתחיל.
הם גויים לאורך.
כן, ממש כך.
הם גם באו למרכז. מקוריאה, כן. ראו ילדים ככה, איפה פלאפון? אין לנו פלאפון. משהו, איך? דרום קוריאה, הרי הם מספקים להם את הסאסון.
איזה זלזול בהם.
אפשר גם לחיות בלי הפלאפון.
לראות את הגמרא, איך לומדים.
מדהים, מדהים. אז אם ככה, אז אם ככה אנחנו ממשיכות ורואות מה קורה עם הילדים האלה, שבעצם 10 ימים מנסה אותם המלצר, והוא רואה שהפנים שלהם טובות יותר מכל יתר הילדים. ולמקצת פסוק י' ח', נתחיל מי' ז', בילדים האלה ארבעתם נתן להם האלוקים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. הארבעה האלה ניכרים בחוכמתם, ואנחנו כבר מתחילים בפתיחה הזאת שהיא תלווה את כל סיפור העלילה של ספר דניאל. לדניאל יש כישרון אלוקי לפתור חלומות. ולמקצת הימים אשר אמר המלך לאביעם, ויביעם שר הסריסים לפני נבוכדנצר, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ויעמדו לפני המלך. הם הכי חכמים ומבינים דבר מתוך דבר, מה עומד להתרחש. וכל דבר חוכמת בינה, בינה, דבר מתוך דבר, אשר ביקש מהם המלך, וימצאם 10 ידות על כל החרטומים והשפים, על כל החכמים שנמצאים, הזקנים, בחצר שלו, כל אלה שהם רואים במערכות הכוכבים, וכל אלה שיודעים את טבע הגופות כדי להשכיל בחוכמת הטבע והרפואה. וימצאים 10 ידות על כל החרטומים והשפים אשר בכל מלכותו. והיא דניאל עד שנת 1 לחורש המלך. זאת אומרת, יש לנו פה את המסגרת. יש לנו את הפתיח להבין שדניאל עכשיו ילווה את כל 70 שנות גלות בבל. בואו נעשה חשבון, אם הוא מגיע עד 1 למלך כורש, המלך כורש זה אחרי 70 שנה, יש עוד שנה אחת שמולך דריווש, ויש עוד שנה, יש 3 שנים למלכותו של כורש, ובשנה האחת דניאל עדיין בין החיים. אז נעשה חשבון, 15 ועוד 11, כי יש לנו את התקופה של המלך צדקיהו, אז יש לנו 26 שנים. 26 ועוד 70, יש לנו 96, ועוד שנתיים, 98. הוא אדם מאוד מאוד מבוגר, דניאל, כשאנחנו נמצא אותו אחר כך בשנת 1 לחורש מלך פרס. יש לנו עוד 6 דקות, אנחנו נתחיל בסדר, ובעזרת השם. פרק ב', א', ובשנת 2 למלכות נבוכדנצר, חלם נבוכדנצר חלומות, ותתפעם רוחו ושנתו נהייתה עליו. בשנת 2 למלכות נבוכדנצר, זה לא השנה שהוא עלה לשלטון, אלא השנה השנייה אחרי שהוא ביסס את המלכות שלו. כי דניאל בשנה השנייה של המלך נבוכדנצר הוא רק מתחיל את ההתמחות שלו, הוא עדיין צעיר מאוד, הוא אפילו לא גמר את 3 שנות סטאז'. אז אם ככה, אנחנו לא מדברים על השנה השנייה של המלכות הזו, אלא אחרי חורבן בית המקדש. אנחנו מדברים על תקופה, שנה שנייה אחרי חורבן בית המקדש. אז אנחנו כבר מדברים על 11 ועוד 13 שנים. בינתיים דניאל מתבסס חזק בחצר המלך, והוא ניכר
11 שנים שהוא נמצא כבר
הוא 13 שנים, כי אנחנו מדברים על השנה השנייה של המלך נבוכדנצר, אז הוא כבר 13 שנים נמצא בחצר מלך בבל.
רגע, למה הוא לא בחצר של היהודים? למה הוא צריך להגיע למלך בבל?
הגלו אותו, הגלו אותו, גם עם הגלות של החכמים הגדולים של עם ישראל, תלמידי חכמים, שלמה הם נקראים חרש ומסגר, כשהם מדברים אנשים נהיים כחרשים, כשהם מדברים אנשים נראים כאילמים, אין להם מה לומר, הם לא מבינים את מה שיש להם לומר לחכמי, על דברי התורה של חכמי ישראל, שהם כל כך גדולים בחוכמה. אנחנו מבינים שהחכמים האלה, חלקם הם היו יחד עם נביאים, נביאי ישראל. אנחנו יודעים שגם שלושה נביאים גלו איתנו מארץ ישראל, חגי, זכריה ומלאכי, הם היו עדיין בתקופת בית ראשון, והם גלו איתנו לבבל. והם אחר כך חזרו איתנו כשאנחנו חזרנו עם קורא, שמיעו נביאים זקנים זקנים אז. ובשנת שתיים למלכות נבוכדנצר חלם נבוכדנצר חלומות, ותתפעם רוחו ושנתו נהייתה עליו. ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים ולמחשפים ולכסדים, להגיד למלך חלומותיו, ויבואו ויעמדו לפני המלך. עכשיו יש מצב מוזר, מצב מאוד משונה. בדרך כלל אנחנו פגשנו את המלך פרעה, חולם חלום, ותתפעם רוחו, כתוב אצל המלך פרעה, ואז מזעיקים, מהרים מן הבור את יוסף כדי לפתור את חלומותו. ובאמת הפעם היו, החרטומים היו מפרשים לו את החלומות, אבל שום חלום לא התיישב, שום פתרון לא התיישב על ליבו. אבל רק כשיוסף פותר לו את החלומות על השבע שנים של הסוב, ואחר כך שבע שנים של רב, גם עם הפרות, גם עם השיבולים, זה מתיישב על ליבו, זה מתאים לו, הפתרון הזה. אבל פה קורה משהו משונה.
זה על פרעה?
אנחנו מקבילים. בדרך כלל אנחנו פוגשים מישהו שחולם חלום, אומר לחכמים שלו מה הוא חלם, ואז הוא אומר, תפתרו לי את החלום, מה הפתרון? אבל כאן קורה משהו שונה. פסוק ג', ויאמר להם המלך, חלום חלמתי, ותפעם רוחי לדעת את החלום. אני לא זוכר את החלום. וידברו הכסדים למלך הרמית, מלכה לאלמין חיי, אמר חלמה לעבדיך, ופישרני חווי. עוד מעט אנחנו עוברות לתרגום בעברית, אבל אנחנו קצת נתחיל עם הארמית. אומרים לו, הכסדים, החכמים של החצר שלו, המלך לעולם יחיה. קודם המלך יאמר לנו, בבקשה, אנחנו רוצים לפתור. קודם שהמלך יאמר לנו את החלום, ואז אנחנו נאמר למלך מה הפתרון. והם מדברים בארמית, נכון? זה הפסוק הראשון שאנחנו פוגשים בארמית. אומר אחד המפרשים, הם אומרים את זה בשפה מדוברת כדי לבייש את המלך. איזה מין בקשה הזאת? אתה רוצה שנפתור לך חלום שאתה לא זוכר אותו? אז הם אומרים את זה בארמית. אבל עדיין לא ענינו למה יש לנו עכשיו שישה פרקים שהם בעצם יאמרו בארמית, ותכף נדבר עליהם. ועכשיו אנחנו עוברות בעצם אל הפירוש. רק רגע, אנחנו רק נתחיל, נפתח, כי עכשיו רבע ל... אני מאוד מצטערת שהזמן, אבל לפחות נפתח. רק רגע. אם ככה...
זה בארמית עכשיו?
עכשיו זה התרגום. כדי שנוכל להתקדם מהר, אז אנחנו קוראות את התרגום לפרקים האלה בעברית. הפרקים כתובים בארמית. אז אם ככה, ציווה המלך לקרוא את החרטומים המתעסקים בגילוי נסתרות, ואת חכמי הרפואה, ואת המחשפים, ואת האסטרולוגים, שהם חכמי המזלות ורואים בכוכבים, שיבואו אליו כדי להגיד לפניו את חלומותיו ואת פתרונם. כולם באו ועמדו לפני המלך, אמר להם המלך, חלום חלמתי ותפעם רוחי לדעת את החלום שנשכח ממני. האסטרולוגים, חכמי המזלות, רצו להוציא מלב המלך בקשה קשה ומוזרה זו, ושיתבייש, לבקש בפני העם דבר משונה כזה. לכן דיברו אליו בשפה הארמית, שהייתה מובנת לכל, ואמרו לו, יחי המלך לעולם, אמור לעבדך את החלום, ואת פתרונו נפתור. אנחנו נצטרך לעצור כאן. אני יודעת שזה שיא המתח. אבל בעזרת השם...
אבל איך נגמר העניין?
נגמר בטוב. ברוך השם, שבוע הבא המשך יבוא. תודה רבה, ברוך השם.